השקבתי דרבי, במלאת 9 שנים להסתלקותו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. מגיש הרב מאיר זיו יוסף.
בוקר טוב, שלום רב לכל המאזינים. יום שישי בשבוע, ג' חשוון, תשפ"ג. היום קיבלתי את הזכות למלא את מקומו של מורבי שליטה. טוב, אז להצליח להיכנס לנעליו הגדולות, כמובן שאי אפשר. אבל בכל זאת, ננסה יחד לגעת בתאריך המיוחד שבו אנחנו נמצאים. לפני שנצא לדרך, אני רוצה להודות לצוות ההפקה של התוכנית. הרבה אנשים טובים שעמלים מאחורי הקלעים בכדי שלא תצא תקלה תחת ידינו. מנכ״ל הרדיו, הרב אבי רוזן, לאישי נוימן, העורך המסור, ולכל מי שאחראי שהקול שלי יגיע אליכם. היום מציינים בכל תפוצות ישראל את יום השנה התשיעי להסתלקותו, למנוחת עולמים של מור סבי, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. 9 שנים חלפו מאז, 9 שנים והלב עדיין מסרב להאמין שהוא איננו איתנו עוד. כמו רבים אחרים, אני מוצא את עצמי פעמים רבות, בהזדמנויות שונות, מרגיש חלל גדול שנפער בלכתו של סבא זצ"ל. החסר הופף את עולם התורה כולו, אבל בפרט את בני משפחתו. חסרה לנו היד המלטפת, היד הרחומה שידעה לקרב כל אדם, כל יהודי, באשר הוא שם. סבא ידע לדבר ללב של כל יהודי, בגובה העיניים, כאילו אין מרחק עצום שמפריד בינו לבין האדם העומד מולו. באופן אישי, שנות ילדותי עברו עליי בעיר תל אביב, מאוחר יותר בעיר חולון, כך שהמרחק הגיאוגרפי בינינו לבין סבא היה די גדול. אי אפשר לומר עליי את כל הסופרלטיבים שאנשים אוהבים לשמוע. נכדו חביבו גדל על ברכיו, אני יודע, מבני ביתו. לא, עליי אי אפשר לומר זאת, אבל אני חושב שלא המרחק הפיזי הוא זה שיוצר את הקשר. אני חושב שדווקא המורשת והתחושה העמוקה בלב שזכינו להיות צאצאיו. אני אסייג את דבריי, למרות כל זה, זכיתי שסבא הזכיר אותי בספרו חזון עובדיה על הלכות יום טוב. מדובר באיזושהי תשובה הלכתית בנוגע לקטן שהגדיל בימי ספירת העומר, חוגג בר מצווה, הפך להיות גדול. ויש שם נידון, האם הוא יכול לספור את ספירת העומר בברכה, בשם ומלכות? האם מכיוון שבימים הראשונים של ימי ספירת העומר, הוא היה עדיין קטן, הוא עדיין לא היה מחויב במצוות, הוא ספר את ספירת העומר רק מדין חינוך? האם זה נחשב כאילו הוא לא ספר עד עכשיו, ולכן הוא נאלץ, ייאלץ לספור בלא ברכה, או שלא? סבא הורה לי להפסיק לספור בברכה, לבקש בכל פעם מאדם גדול בר חיובה שיוציא אותי ידי חובה בברכה, וכך באמת עשיתי. במאמר מוסגר אני אספר שבזכות האזכור הזה בספר חזון עובדיה, אני זוכה כל שנה לקבל ברכת מזל טוב מהרבה מאוד אנשים שנזכרים שיש לי יום הולדת בתאריכים האלו בעקבות התשובה הזו. מאזינים יקרים, במהלך השנים שחלפו מאז פטירתו של מרן, ביקרתי בקהילות שונות ומגוונות ברחבי הארץ. אפשר לומר מהצפון ועד הדרום. אבל המשותף בין כולם מדהים אותי בכל פעם מחדש. האהבה הגדולה למרן. אנשים פשוטי עם, קשי יום, שאתה אולי, לא נעים לומר, אבל חש לידם כלא שייך, כמנותק. אתה מתאמץ למצוא את המשותף והמחבר. ולא פעם, בסופו של דבר, ללא הצלחה מרובה. אני מוכרח לומר, אני לא מצליח להבין, קשה להבין, כיצד מרן הצליח לגעת בהם. איך אדם ענק שבענקים, אדם שידיו רב לו בכל מחמני התורה, נכנס לליבם של אנשים פשוטים כל כך, אנשים רבים כל כך. מעבר השני, אנשים משכילים, סטודנטים במגוון אוניברסיטאות ברחבי הארץ, לצד נערים ממכינות קדם צבאיות, גם בהם, בכל פעם, שאני נפגש, השם הרב עובדיה מעביר צמרמורת, למרות שחלקם הגדול בכלל לא הכירו את מרן, לא פגשו בו, דובר על בני נוער, אם נעשה חשבון מהיר, הם היו ילדים צעירים לימים כשמרן נפטר, אבל הם רק שומעים את השם הזה, הם מקבלים צביון אחר. הם מביטים ביראת כבוד על כל מה שמזכיר ומייצג את מרן. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת נוח. על נוח נאמרו הרבה מאוד דברים, אבל אני רוצה לשים את הדגש על נקודה מאוד חשובה. הפסוק אומר, איש צדיק תמים היה בדורותיו. ולעומת זאת, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם נוח, הוא אומר לו, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אז רש"י על המקום כבר מביא מדרש, שהסיבה שהקדוש ברוך הוא לא אומר לנוח, כי אותך ראיתי צדיק תמים, היא משום שאומרים רק מקצת שבחו של אדם בפניו, לא את כל שבחו. ואני שואל אתכם, אם צדיק תמים זה השבח של נוח, זה כל השבח של נוח, אז צדיק זה חצי שבחו, לא מקצת. למה רש"י כותב שמכאן לומדים שאומרים בפניו של אדם את מקצת שבחו? רואים מכאן מסר מאוד מאוד חזק. השבח של נוח לא מסתכם במילים צדיק תמים. השבח של נוח מתחיל במילה איש צדיק תמים. לכן זה רק מקצת שבחו. נוח היה קודם כל איש. הוא היה מנץ', הוא היה בן אדם. רב שמשון רפאל הירש כותב, במקום אחר, עליך להיות אדם בטרם תשאף להיות יהודי. אני חושב שסבא זצ"ל עונה בצורה מדויקת להגדרה הזו. עם כל גדלותו, קודם כל להיות אנושי. להיות אדם שמרגיש את הזולת, שחש ערבות הדדית עם כל אדם באשר הוא שם, ואולי זו הייתה היכולת שלו למגנט, להפנט כל כך הרבה אנשים. יש יהודי שמתגורר בחולון, שאני מכיר, יהודי פשוט מוכר נעליים, שכל שנה, ביורצייט של מרן, בתאריך הזה של ג' חשבן, הוא צם, הוא קיבל על עצמו לצום, וזה פשוט מדהים. זה פשוט לא יאומן, שכל כך הרבה אנשים מרגישים חיבור חזק, אישי ומשמעותי עם מרן. במהלך חג שמחת תורה האחרון, התפללתי בארנוף בבית הכנסת של מורחמי, הרב שמואל פנחסי, בירושלים. תוך כדי ההקפות ניגש אליי אחד הגבאים ואומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור על סבא שלך, משהו שאתה לא מכיר. נו, סיפור חדש זה משהו שאף פעם אי אפשר לסרב לו, כמובן שנעניתי, אנחנו תופסים פינה בצד, וכך הוא מספר לי. אותו יהודי בתור נער צעיר התגורר בשכונת ארנוף, התחנך בבית ספר ממלכתי דתי, בית מסורתי וחם, אבל ככל שהוא מתבגר, הוא מתקרב יותר, הוא מתחזק יותר ויותר. בשנים הראשונות אחרי סיום בית הספר היסודי, הוא לומד בישיבה התיכונית קריית נועם בירושלים, ובשלב מסוים לקראת ישיבה גבוהה, גומלת בליבו החלטה ללכת ללמוד בישיבה, ככה, בצורה מלאה, לימודי תורה. הוא יודע שזה לא פשוט להתקבל לישיבה, במיוחד ישיבה טובה, צריך ציונים טובים, צריך להיות בחור מוכשר, צריך להיות עם הישגים, אבל בסך הכל הוא היה תלמיד טוב, הוא ידע שזה לא קל, אבל הוא אמר, אני רוצה, אין דבר עומד בפני הרצון, והוא מחליט לנסות. הוא נרשם לאחת הישיבות הטובות בירושלים, שכונת גבעת שאול, קובעים לו תאריך לבחינה, הוא מגיע למבחן, המבחן עובר בהצלחה, אבל כבר מכמות הבחורים שהוא פוגש שם במהלך הבחינה, הוא מבין שיש פה מאבק רציני, הוא מבין שאין הרבה מקומות, יש הרבה מאוד בחורים שרוצים להיכנס לישיבה, והוא מבין שיהיו כאלו שיאלצו לקבל תשובה שלילית, ומאוד יכול להיות שגם הוא ביניהם. וכצפוי מהנהלת הישיבה מודיעים לו שלמרות שהוא הצליח, למרות שהוא הרשים בידיעות שלו בבחינה, חמת חוסר מקום, הם נאלצים להשיב לו תשובה שלילית. בהתחלה הוא מנסה לשאול, לבקש, אבל בתוך תוכו הוא מבין שזאת האמת לאמיתה, הוא גם שומע מחברים שמעדכנים אותו שבאמת אין מקום לכולם, באמת קשה מאוד, במיוחד השנה להתקבל, הוא מבין שבכך נסתם הגולל על הסיכוי שלו להיכנס לישיבה, אבל הוא לא אומר נואש, הוא מדבר על כך עם ההורים שלו, אמא שלו שתומכת במהלך הזה, מחליטה שלא להרים ידיים. היא פונה לבני ביתו של סבא מרן, הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, מבקשת את עזרתו של מרן להכניס את הבן לישיבה. אחרי מספר ימים, מתקשרים מהבית של סבא, עוד מודיעים לאותה האמא שמרן רוצה לפגוש את הבחור. קובע איתו תאריך, יום, שעה, והוא רוצה לדבר איתו, רוצה לשוחח איתו. כמובן שהתרגשות מאוד גדולה, מרן בכבודו ובעצמו. ביום המיועד הבחור מתייצב בפתח הבית, נכנס לחדרו של מרן. כמובן שמרן לא מבחין בו, שקוע כל כולו בתוך הספרים, וככה אחר המתנה של רבע שעה הוא חושש להפריע למרן. סבא מרים פתאום את העיניים ושואל את אחד מאנשי הבית, איפה הבחור שהיה אמור להגיע? אומרים למרן, הנה הוא כאן, הוא מחכה. מרן אומר, מצוין, תביאו את הגלימה, תביאו את המצנפת, אנחנו יוצאים לדרך. אותו בחור מופתע מאוד, הוא חשב שמרן כנראה ירים טלפון, ישוחח איתו קצת, יבחן אותו אולי, אבל הוא לא מעלה על דעתו שהוא אמור להצטרף לנסיעה ביחד עם מרן, אפילו לא יודע לאן, ומסתבר שמרן החליט שהוא נוסע איתו ביחד, קבעו לו שיעור באותה ישיבה, והוא מבקש שהבחור יצטרף אליו. במהלך הנסיעה מרן משוחח עם הבחור, במאמר מוסגר, מספר לי אותו גבאי שהיו שם חילופי דברים מרתקים מאוד. מרן אמר לו דברים ששנים רבות אחר כך הוא הבין אותם לאשורם, אבל בכל אופן מרן נכנס לישיבה ביחד עם אותו הבחור, מוסר שיעור, מושיב אותו לצידו, כל הזמן הוא יושב לצידו של מרן. לא צריך לספר לכם שזה כמובן מעלה באופן משמעותי את המניות של אותו בחור, נראה ממש יד ימינו, ובסיום השיעור הוא ניגש למשגיח של ישיבה, אומר לו, אתה רואה את הבחור הזה, אני רוצה שהוא ילמד כאן בישיבה. כמובן שלמרן אי אפשר לסרב, והמשגיח אומר לבחור, תשמע, למרות שבאמת אין מקום, למרן לא אומרים לא, ולך אנחנו נמצא מקום. מאזינים יקרים, זה סיפור אחד, מיני אלף, אבל המסר שלו הוא פשוט מדהים. תבינו, מדובר על סיפור שהתרחש לפני 27 שנה. תורידו 9 שנים מאז פטירתו של סבא, אנחנו מגיעים ליהודי מבוגר, מעל גיל 70, גדול הדור, אדם שעיני כל עם ישראל נשואות אליו, מטריח את עצמו, במיוחד, נלכת עם בחור אחד, נער צעיר, ולהכניס אותו לישיבה קדושה. זה היה מרן. סבא אמר פעם שאם זכיתי להבין משהו בתורה, זה רק מפני שעמלתי קשות כדי שגם אחרים יבינו את התורה. זה היה מרן. זו הייתה היכולת שלו לגעת בכל כך הרבה אנשים, להתחבר לכל כך הרבה אנשים, דווקא בגלל הלב הגדול, דווקא בגלל שהוא אהב כל יהודי, כל אדם, לא משנה מאיפה הוא מגיע. מאזינים יקרים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד לאחריה נשוב, פרסומות וחוזרים. שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות. יש מדרש מעניין שמספר שאברהם אבינו אירח אצלו באחת הפעמים אורח עקשן במיוחד. אברהם מארח אותו כיד המלך, וכפי שהוא נוהג עם כל אורחיו, הוא מקדיש שעה ארוכה לשוחח איתו על אמונה בהשם. אברהם מבקש ממנו, אולי תבוא, תברך את הקדוש ברוך הוא. אבל במקום זאת, האורח מוציא מהכיס שלו פסל, ומתפלל אליו, משתחווה לו. אברהם מבין שהדברים שלו לא חדרו לליבו של האורח, הוא מחליט לשבת איתו שעה נוספת, ובסיומה הוא מבקש ממנו שוב את אותה הבקשה, בוא נתפלל לבורא העולם. אבל האורח בשלו מוציא את הפסל מהכיס, מנשק אותו, אברהם מבין שאין עם מי לדבר, הוא מרים ידיים, והוא שולח את האורח לדרכו. קצת אחרי שהוא נפרד ממנו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אל אברהם ואומר לו, אברהם, אברהם, אני מחכה, אני ממתין לאדם הזה כל ימיו שיחזור בתשובה. אתה מתייאש ממנו כל כך מהר. אברהם אבינו ממהר לצאת, לחפש אותו, הוא מצליח לאתר אותו, מבקש ממנו לסור לאוהלו בחזרה, לישון את שנת הלילה, אומר לו, תשמע, זה לא זמן מתאים לצאת לדרך, בוא, תשען אצלי, תצא מחר בבוקר לדרך. בוקרו של יום, אברהם שוב מערך אותו כיד המלך, מאכיל אותו, ארוחת בוקר, עשירה, ואז אברהם שוב מנסה לשכנע אותו שיש בורא לעולם. כשהוא מסיים את דבריו, אורח מוציא את הפסל מהכיס, משליך אותו לארץ, ומברך את הקדוש ברוך הוא. את הסיפור הזה היה רגיל לספר מור סבי, מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. והשאלה היא, מה בעצם השתנה כאן? מה קרה כאן? האם השעה הנוספת שאברהם אבינו הקדיש לאורח, זו השעה שעשתה את ההבדל? זה מה שגרם לו להשתכנע? מה בדיוק גרם לו לעשות את השינוי? תרץ מור סבי, זכר צדיק לברכה, לא. השינוי חל דווקא באברהם אבינו. כשאברהם אבינו האמין ביכולת שלו לשנות את האמונה של האורח, רק שהוא הבין שהוא מסוגל, שהוא יכול לשכנע, שיש לו את האפשרות לשנות את אורח החיים של אותו אדם שעומד מולו, רק אז הוא הצליח להוביל לשינוי תודעתי גם אצל אותו אדם. בפעם הבאה שאנחנו רוצים, מעוניינים להשפיע על אחרים, אנחנו צריכים לזכור שהשינוי הגדול צריך להתחיל קודם כל בנו. רק אחרי שאנחנו עושים שינוי עם עצמנו, שאנחנו מבינים שאנחנו משדרים לאדם שעומד מולנו משהו, משהו גדול, רק אז אנחנו יכולים להשפיע עליו. מי שיודע, סבא לא היה לובש את המצנפת והגלימה בשבתות. כשהוא היה בבית, הוא טען שזה עובדין דחול. הוא אמר שאלו בגדי עבודה, הוא לא מסוגל ללבוש אותם בשבת. באחת ההזדמנויות, הייתה שבת אחת, התקיימה ברית בבית הכנסת, כמובן רצו שמרן יישב סנדק לאותו תינוק, ורוצים להתחיל בברית, וככה כבר מרן מתיישב על הכיסא של אליהו, ומשום מה יש איזשהו עיכוב, לא מביאים את התינוק. מרן מנסה לברר מה קרה, ואז הוא שומע ככה צעקות מכיוון עזרת אנשים, אומרים למרן, הרב, אנחנו לא נעים לומר, אבל יש פה איזה סבתא, אישה מבוגרת, שהיא טוענת שזה לא הרב עובדיה. הבטיחו לה שהרב עובדיה יישב סנדק לנכד שלה, וזה לא הרב עובדיה. הוא בלי הגלימה, בלי המצנפת. אני ראיתי תמונה, ראיתי איך הוא נראה, ככה הוא לא נראה. רצו להרגיע אותה, להסביר לה, לא הצליחו. מרן שומע את זה, מבין שזו הסיבה שמתעכבים, שבגללה לא מתחילים את הברית. מרן אומר, מה הבעיה? היא רוצה שאני אלבש את הגלימה, שאני אחבוש את המצנפת. מרן מטרח את עצמו, עולה את המדרגות לקומה השנייה, חזרה הביתה, מסיר את הפרק, מסיר את ההמבורג, לובש את הגלימה, חובש את המצנפת, יורד בחזרה, מתיישב על הכיסא, ורק אחרי שאותה אישה נרגעת ואומרת, או, זה הרב עובדיה, רק אז מתחילים את הברית. תראו מה זה, מאזינים יקרים. בן אדם, בגיל מבוגר, בן למעלה מ-90, מטריח את עצמו לעלות, ללבוש את הגלימה, כדי שאותה אישה פשוטה תאמין שזה הרב עובדיה. מרן היה קשוב לסביבה. מרן התאים את עצמו לכל מצב. הוא לא חש את עצמו נעלה, מרומם יותר, כאילו יש לו, הוא ברמה אחרת, במדרגה אחרת, אלא כשווה בין שווים, אבל באמת. רק כדי לשמח את אותה אישה. אני רוצה לספר סיפור נוסף ששמעתי אותו ממש לאחרונה, מכלי ראשון. סיפר לי יהודי, על משפחה שלצערנו שני בנים של אותה משפחה לא היו להם ילדים. ציפו במשך שנים ארוכות, המתינו לילדים. אחד מהם נשוי 8 שנים, השני 10 שנים ללא ילדים. אותה משפחה הייתה קצת מקורבת לביתו של מרן, ובאחת ההזדמנויות מרן הגיע לסדר חופה וקידושין לאחד הבני דודים של אותם שני זוגות. אותו אדם שמספר לי את הסיפור, מספר שהוא זה שהנחה את החופה, והוא נעמד על הבימה, והוא ככה לוקח את המיקרופון ביד, ומודיע שבסידור חופה וקידושין, מכובד מרן, הרב עובדיה יוסף, ומשום מה מרן לא מגיע. מנסים להבין מה קורה, למה מרן לא מתקרב, הכל מתעכב, מנסים לברר מה קרה, ואז רואים שמרן נמצא בירקתי האולם, עם אבא של שני הבנים שהזכרנו קודם, אחד נשוי 8 שנים, השני 10 שנים ללא ילדים, ואותו אדם מתיישב, וכפשוטו שם את ראשו בין ברכיו של מרן, אומר לו, מרן, אני לא זז מפה עד שאתה לא גוזר של שני הילדים שלי יהיו ילדים. אני רוצה נכדים. אני רוצה שלשני הילדים שלי יוולדו יהיה זר הקודש של קיימה. שוב, מזמינים את סבא לסדר חופה, הוא לא מגיע, ומרן, מי שיודע, לא אהב את העניין הזה של לגזור, והוא לא האמין שהוא עם איזה שהם כוחות לגזור, לא ראה את עצמו מחמת ענוותנותו כאדם שמסוגל לגזור, בוכה ביחד איתו, מברך אותו, ככה ממש משתתף בצערו, ראו על מרן שהוא ממש כואב את הכאב של אותו אב. מאזינים יקרים, 9 חודשים מאוחר יותר, לשני הזוגות נולדו שני בנים. לשני הזוגות, ממש ככה, היה שם סיפור ארוך, חששו מאוד מעין הרע, כל אחד לא רצה לספר לשני שיש ברוך השם הריון, שמצפים לילד, וככה זה היה סיפור יוצא דופן, אבל בחסדי שמיים, 9 חודשים מאוחר יותר, לשניהם נולדו ילדים. אני חושב שכאן מגיעה נקודה שקשורה גם אלינו. כל פעם שמספרים ומזכירים את הנהגותיו של מרן, יש נטייה, ובצדק, להציג אותו, לצייר אותו כאדם על-טבעי. אדם שניחן בזיכרון פנומנלי, יכולת התמדה מופלא, כישרון בלתי רגיל. כמובן שכל אלו דברים נכונים בלי שום ספק, אבל אם יורשה לי, אני חושב שאנחנו קצת חוטאים לאמת. כשאני שומע את כל הסיפורים האלו, אני שואל את עצמי, מה המורשת שסבא הותיר לי? הרי גם אם אני ארצה מאוד, אין לי את נתוני הפתיחה שמרן ניחן בהם. איך ההנהגות והמדרגות הנדירות הללו פוגשות אותי, האדם הפשוט בחיי היום-יום? איפה המסר, איפה התובנה שאמורה להשפיע עליי? התשובה שעלתה בי דעימה אותי מחד, אבל מעידך גם הפכה עבורי לתובנה מחייבת ומשמעותית מאוד. אם נדפדף מעט לאחור לשנות ילדותו של מרן, נגלה שסבא התחיל את העתיד שלו, התחיל לבנות את עצמו, ממש ככה צעד אחר צעד, בלי נתונים, בלי ייחוס חשוב, בלי קשרים במקומות הנכונים. מרן צעד באיטיות, בנחישות, עם הרבה עמל, יזע, דמעות, אבל גם עם הרבה מאוד אמונה וחתירה למצוינות. מרן לא הגיע מאיזשהו רקע יוצא דופן, הוא הגיע משום מקום, אבל זו אולי המורשת האמיתית של מרן. ואם נודע על האמת, זה כבר מחייב ומאתגר מאוד. הגמרא במסכת נידה אומרת שבטרם ירידתו של האדם לעולם נגזר עליו, אם הוא יהיה עשיר או עני, חכם או טיפש, חזק או חלש. אבל אם הוא יהיה צדיק או רשע, זה כבר תלוי בבחירתו של האדם. זה כבר לא בידי שמיים, זה בידי האדם עצמו. שאלת השאלה, האם נגזר על האדם להיות עני, טיפש וחלש? זה לא ברור מאליו שהוא יהיה גם רשע. הלו, נתוני הפתיחה שלו עומדים לו לרועץ. איפה פה התביעה על אותו אדם אם הוא נולד עם נתונים ספציפיים כאלו? אבל אולי זה בדיוק מה שסבא, זכר צדיק לברכה, לימד אותנו. אין לנו את היכולת לשנות את הנתונים איתם נולדנו, אבל כל אדם, בכל מצב, יכול לבחור בטוב. לכל אחד ואחד יש את האפשרות, את היכולת למנף את הכישרונות שלו לאפיקים חיוביים. אתה לא צריך להגיע מאיזשהו מעמד מסוים, מרקע מסוים, ואולי שוב זה גם מסביר את היכולת הנדירה של מרן לגעת בכל יהודי ויהודי. הענווה, התחושה שבסוף כולנו, עם ישראל ישבטיו, בנים של אברהם, יצחק ויעקב, היא הייתה כל כך חזקה ונוכחת בחייו של מרן. כך שלמרות הגדלות העצומה, סבא זצל זכר מאיפה הוא הגיע. הוא אהב באמת ובתמים, בלב ובנפש כל יהודי. אף פעם לא הרגישו אנשים סביבו של מרן עליונות או התנשאות חלילה, והייתה לו את התחושה העמוקה של ערבות הדדית, שהובילה אותו כל העת לדאוג לכל יהודי באשר הוא שם. אני חושב שזו ידיעה חשובה שהופכת להיות גם המורשת האמיתית של מרן. זה המסר, זו התובנה שאנחנו יכולים ומסוגלים לקחת לחיינו. מרן לא נולד הרב עובדיה, אבל הוא צעד עם הרבה אמונה בצדקת הדרך. גם כשדברים לא התנהלו בכיוון הרצוי, סבא לא אמר נואש. הוא המשיך לחתור כנגד כל הסיכויים, ולהאמין שיום יבוא והצדק יצא לאור. ואכן, קדוש ברוך הוא סייע בעדו. הוא חיטט את רגליו למסור שיעורי תורה, מעיר לעיר, טרח למסור שיעורי תורה בכל הארץ, ולו בשביל אנשים בודדים, גם שהוא כבר היה הרב עובדיה, זיכוי הרבים היה נר לרגליו. אני זוכר שבכל פעם שהיינו מגיעים לביתו של מרן, לקבל איזשהו ספר חדש שיצא לאור, היינו מבקשים כמובן, הקדשה אישית על הספר מסבא, ובכל פעם, ממש בלי יוצא מן הכלל, אני זוכר שסבא שואל את אבא שיבדל לחיים, הוא מוסר שיעורי תורה, הוא מזכה את הרבים, זה היה הדבר הכי חשוב אצלו. זה היה אולי המדרגה הגבוהה ביותר, ואז הוא היה כותב, מזכה הרבים. זה התואר הכי מיוחד, הכי נכבד. כזה היה סבא. מאזינים יקרים, נצא להפסקת פרסומות נוספת, ומיד אחריה נשוב לחלקה האחרון של התוכנית. פרסומות ומיד חוזרים. שבנו אליכם הפסקת הפרסומות. יש רעיון יפה של רב מאיר שפירא מלובלין בספר אמרי דת. הקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם אבינו, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. הרי כל בר דעת מבין שזה בלתי אפשרי, לא ניתן לספור את הכוכבים. אבל אברהם אבינו לא שואל שאלות, הוא פשוט מתחיל לספור. הוא לא אומר, בכל מקרה אין סיכוי. לשם מה בכלל להתחיל? הוא נהנה לציווי של הקדוש ברוך הוא. שימו לב, באמצע הפסוק כתוב, ויאמר לו כה יהיה זרעך. למה כתוב עוד פעם ויאמר? הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא פונה לאברהם אבינו. זה כאילו אברהם אבינו עוצר, מתחיל לספור, ואז הקדוש ברוך הוא עוצר אותו, אומר לו, כה יהיה זרעך. ככה אני רוצה שהבנים שלך ינהגו. שעם ישראל לא יתפעלו, לא יתרגשו ממחשבות של יאוש, אלא שפשוט יתחילו לנסות. שהם לא יגידו, בשביל מה בכלל להתחיל משהו שאי אפשר לסיים אותו. נכון, זו משימה קשה, משימה שאי אפשר אולי בקלות להשיג אותה. יש אתגרים אולי שאין בנו את הכוח לעמוד בהם. אבל זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אני רוצה שתצעד את הצעד הראשון, שתתחיל. בכל מקרה אף אחד לא מנצח, אף אחד לא מגיע למטרה אם אני לא עוזר לו. אז מה יקרה בסוף זה כבר לא העניין שלך. חזל כבר אמרו לו, עליך המלאכה לגמור. הקדוש ברוך הוא יבצע עבורנו את השאר. צעד קטן מסוגל להוביל אותנו למקום גדול מאוד. אני חושב שזה בדיוק העניין אצל מרן. אם היינו שואלים אנשים בתחילת הדרך, האם נראה לכם שבסוף מרן יגיע לאן שהוא הגיע? גם כאשר סבתא הרבנית עליה השלום בחרה להתחתן, להינשא לתלמיד חכם, זה היה דבר שהוא לא היה מקובל. אדם ללא מקצוע ביד, בלי אופק ברור לפרנסה, לקפוץ למים, לבחור בבית של תורה אמיתי, ללכת נגד הזרם, נגד האווירה, לבחור בתורה, וגם כשתקפו את מרן, זכר צדיק לברכה סבתא נשארה בצד הנכון, היא מינה שסוף האמת להתגלות, וכפי שאמרתי, אני לא בטוח שאנשים מסביב תמיד ידעו לצפות שכך באמת הסיפור יסתיים, לא ידעו לדמיין לאן מרן יגיע, לא ידעו אפילו לתאר את המשפחה המפוארת שהם הקימו יחד, אבל זו בדיוק הנקודה. אני חושב שלבד קשה לנו להיות הרב עובדיה. איפה אנחנו ואיפה הוא? אבל אולי כל אחד מאיתנו יכול לעשות מעשה אחד, מעשה קטן, לקחת משהו שהיה אצל מרן, ויחד אנחנו יכולים להיות הרב עובדיה. אם כל אחד מאיתנו ייקח לתשומת ליבו תובנה אחת, הנהגה אחת של מרן, אם כל אחד יישם בפועל משהו אחד קטן יחד, נצליח להמשיך את המורשת האמיתית של מרן. זו דוגמה מצוינת לכך, שגם אנחנו, אם נצעד לכיוון הנכון, נוכל להגיע בסוף ליעדים ולהשגות רוחניות. נצעד צעד אחד, אבל נגדיר לעצמנו מטרה ויעד. לפני מספר חודשים, במסגרת התוכניות המיוחדות לימי תשעת הימים, כאן בערוץ המוזיקה, קולחה מיוזיק, עירחתי יהודי בשם הרב נדב אפרת. כיום הרב נדב אפרת הוא ראש כולל בעיר יחסים, יהודי חשוב, אבל בשנת תשל"ד 1970, הרב נדב אפרת היה בסך הכל תלמיד תיכון מקריית חיים, בחור צעיר, שהחלום שלו היה להיות טייס. זה היה מסעת חייו. הוא חוסך שקל לשקל כדי לממן את שיעורי הטיסה שלו, מנסה לעשות ככל האפשר כדי להצליח להגשים את החלום. ובאמת הוא נרשם לבית הספר לטיסה בחיפה, שם הוא פוגש חייל, בחור בשם אהרון סגי, בחור שמשרת בחיל האוויר, הוא היה המדריך שלו, והם עולים למטוס, מתחילים ללמוד כיצד להטיס אותו, ואהרון סגי מספר ש נדב הצעיר מתגלה ככישרון טוב מאוד, ממש בחור מוכשר, מבצע את הפעולות כמו שצריך, ואהרון סגי אומר, סך הכל היה לי נחמד ללמד את אותו בחור, את אותו נדב. אבל זה לא מחזיק הרבה זמן. אחרי מספר שיעורים בודדים, נדב מגיע לשדה, והוא אומר לאהרון, תשמע, הפעם באתי להיפרד. אני מתנצל, נגמר לי הכסף, אני לא מסוגל לממן את הטיסות, למרות שזה החלום שלי, אבל עזה לי החסכונות, עזלו לי החסכונות. ואז ככה הם נפרדים, וממש ככה לפני שהם נפרדים לשלום, נדב נעצר רגע, מסתובב אחורה ואומר, אהרון, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בעוד 3 חודשים אני מתגייס לצהל, חלום שלי זה להיות טייס, מה אתה אומר? האם יש סיכוי להצליח בקורס טייס? האם יש לי סיכוי להתחיל ולסיים כמו שצריך? אהרון סגי אומר לעצמו, מה אכפת לי לעודד אותו? סך הכל באמת, הוא בחור מוכשר, יש לו את האפשרויות, יש לו את היכולות, והוא מחליט לעודד אותו. אומר לו, בטח, יש לך את זה, תופך לו על השכם, אומר לו, אתה מסוגל, אתה יכול, לך על זה. וככה הם נפרדים. 3 שנים מאוחר יותר, ב-20 באוקטובר 1973, ביום 15 למלחמת יום הכיפורים, במהלך טיסה מעל מצרים, אהרון סגי נפגע מטיל, בלי לדעת איך ולמה, המטוס שלו מקבל פגיעה קשה מאוד. הנווט שיושב לצידו, אלוף משנה משה ברטוב, היה כבר אז בעל תפקיד בכיר מאוד במטה חיל האוויר. הסכנה שהוא ייפול בידי האויב הייתה גדולה מאוד, הוא ידע יותר מדי דברים. ואהרון סגי מנסה לייצב את המטוס, הוא מפנה את חרטום המטוס לכיוון מזרח, לנסות לחצות את התעלה ולשוב אל עבר כוחותינו, אבל במקום זאת הוא מאבד שליטה על המטוס, המטוס נכנס לצלילה פראית והם נאלצים לנטוש. כתוצאה מהעדף של הנטישה, שתי הידיים של משה ברטוב נשברות, ואהרון נפצע קלות. הם נוחתים על הארץ, אמנם לא שלמים אבל בריאים, ואהרון מיד מפעיל את מכשיר הקשר שבחגור המילוט, מנסה ליצור קשר עם מטוסים שמאזינים לערוץ המצוקה, ואכן במהירות הוא שומע אחד המטוסים, מסוק חילוץ, מעדכן אותם שהוא בדרך אליהם, ובינתיים החשיכה יורדת, אהרון סגי אומר שהוא שמח מאוד שהם בחסות החשיכה מצליחים להסתתר, אבל הוא גם מבין שהרגעים הללו הם רגעים משמעותיים מאוד. עכשיו שעון החול הולך ואוזל, זה או שחס ושלום השובים, האויבים יגיעו ויתפסו אותם, או שיהיו אלו המחלצים. דקות שנדמות כמו נצח, בינתיים הוא כמובן מעניק טיפול רפואי ראשוני למשה ברטוב, ואז לפתע הוא שומע רעש של מטוס סקייהוק, הוא מטיל נורי תאורה כדי להקל על המחלצים, כדי לאתר אותם, אהרון סגי מנופף בידיו, ורעש המסוק מתקרב יותר ויותר, אחרי מספר דקות הוא מגיח מעליהם, מפעיל את פנס החיפוש, סורק את השטח, אלומת האור קולטת אותם, המסוק עובר למצב של ריחוף, נוחת לידם, 4 לוחמים קופצים מהמסוק, מקיפים אותו בזריזות לצורך הגנה, במהירות הם מעלים את משה ברטוב לאלונקה, מעלים אותו אל המסוק, כמובן שגם אהרון סגי ממהר לעלות, כל הסיפור הזה ממש מספר דקות ספורות, והם ממריאים בחזרה, מסתובבים, מתרחקים מהאזור לכיוון מזרח, בגובה נמוך, בלילה חשוך, לחזרה אל מדינת ישראל. אהרון סגי מבין שברגעים אלו חייו ניצלו, הוא זוכה לכיוון תא הטייס כדי להודות למחלצים שלו, בכל זאת הצילו את חייו, ולאור תאורת המכשירים העמומה, הוא מזהה בתא הטייס, מי שיושב ליד ההגה, לא פחות ולא יותר, את החניך שלו משדה התעופה בחיפה, נדב אפרת. בעצם, אהרון סגי מדריך חניך צעיר את היסודות הראשונים בטייס, מעודד אותו להתנדב לקורס טייס, בלי לדעת ש3 שנים מאוחר יותר במלחמת יום הכיפורים, יהיה זה אותו נדב, טייס המסוק, שיחלץ אותו תחת אש לאחר הנטישה של המטוס הפגוע. את כל הסיפור הזה מספר לי הרב נדב אפרת, ואומר לי, תראה מה זה, לא יאומן, דווקא המעשה הקטן הזה, דווקא העידוד והתמיכה לנער הצעיר הזה, שבעצם זה היה אני, זה גורם בסופו של דבר לנס ההצלה הגדול, זה מה שגורם בסוף להצלה של אותו אדם, של אותו אהרון סגי. אני חושב שיש כאן מסר שהוא מאוד חשוב, כפי שדיברנו בהתחלה. הצעד האחד הקטן, המעשה הקטן שאתה עושה, הרבה פעמים יכול להוביל אותך למקומות שאתה אפילו לא יודע לאן הם יובילו אותך. בחודש אלול האחרון, השתתפתי באירוע לקראת ראש השנה, אירוע שהשתתפו בו 1,200 סטודנטים מרחבי הארץ. בתחילת המפגש התחלקנו לקבוצות דיון, ושאלתי את הסטודנטים שאלה מעניינת. שימו לב שהמריבות והסכסוכים בחומש בראשית הם בין בני משפחה. קין והבל מסתיים ברצח, בצורה הכי חמורה שזה יכול להסתיים. ישמעאל ויצחק, התקדמנו, לא רצח, אבל זה מסתיים בנתק מוחלט, אין שום קשר ביניהם. יעקב ועשיו, שוב פירוד של 30 ומשהו שנה, אבל כאן כבר המצב הוא יותר טוב, זה מסתיים בייחוד אחרי 30 ומשהו שנה, סוג של שלום קר, אמנם לא איזה משהו יוצא דופן, אבל בסוף יש פה איזה סוג של שלום. נתקדם, דור אחר כך, יוסף ואחיו, זה מתחיל דרמטי, כמעט רצח, מסתיים אחרי 22 שנה של פירוד, אבל כאן זה מסתיים במפגש מרגש בארמון, יוסף מחלקל את האחים שלו, שלום חם, שוב התקדמנו מהדור הקודם. דור אחר כך, מנשה ואפריים, שאלתי את הסטודנטים, מי יודע מה קרה עם מנשה ואפריים? הם לא ידעו, אבל האמת היא שלא קרה משהו מיוחד איתם. וזה בדיוק דבר מאוד מעניין, תשימו לב, אנחנו מברכים את הילדים שלנו, ישמחה אלוקים, כאפריים וכמנשה. דווקא זה שלא כתוב עליהם כלום, זה הסיפור הגדול. זה שהם לא רבו, זה שמנשה הבכור מקבל את זה בשתיקה, שאפריים מתקדם יותר ממנו בברכה, זה אולי המצב, אולי כמעט הכי אידיאלי שיכול להיות. אבל רק בחומש שמות אנחנו שומעים על המצב האידיאלי, אנחנו שומעים על שני אחים, שלא רק שהם לא רבים, אהרון ומשה מסתדרים ביניהם בצורה יוצא דופן. לא רק שאהרון לא כועס שמשה נבחר להיות המנהיג של עם ישראל, אלא שהוא שמח בשמחתו של משה, ורעך ושמח בליבו, הוא משמש עבורו כמתורגמן, עוזר לו לכל אורך הדרך. תראו מה זה, יש פה מאמץ הדרגתי לשלום. זה לא סיפור על מתחים ומריבות בתוך המשפחה, זה היופי של העולם הזה, להתחיל מהנקודה הנמוכה ביותר, עד למקום הגבוה בו יותר. ספר בראשית הוא לא ספר על כוח ושלטון, הוא ספר על משפחות. אנחנו קוראים על, קראנו בשבוע שעבר, על בריאת העולם, הרב הראשי לבריטניה, הרב יונתן זקס, אמר פעם, שכשקוראים את סיפור בריאת העולם, זה נשמע, אם נתנסח בעדינות, שיש פה איזושהי תקלה בייצור, משהו לא עובד כמו שצריך. מהר מאוד אלוקים עושה ריסטארט על כל המערכת, מביא מבול, הוא מבין ש... אין ברירה, חייבים להתחיל מחדש, אבל זה בדיוק העניין, זו בדיוק התובנה. אלוקים בורא את העולם כדי שאנחנו נהיה שותפים לו. הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם יחד. הקדוש ברוך הוא פונה אלינו בני האדם ואומר, אני רוצה שאתם תהיו שותפים שלי לבריאת העולם. יחד נברא את העולם מחדש, נהפוך אותו למקום טוב יותר. הקדוש ברוך הוא רוצה שנרחיב את גבולות הקדושה. נביא את הטוב למקומות שיש בהם חושך. הקדוש ברוך הוא בורא מראש אדם שיכול להיכשל, כדי שיוכל להתקדם ולהביא את עצמו למקום טוב יותר, להגיע להישגים גבוהים יותר. מאזינים יקרים, זה אולי התובנות הכי חשובות שאנחנו צריכים לקחת איתנו מהיום הזה, ג' חשוון, היורצייט של מור סבי, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. היכולת הזו לראות כל אדם באשר הוא שם, להסתכל על כולם בגובה העיניים, לעשות את הצעדים הבודדים צעד אחר צעד, ובסוף להגיע לאן שהוא הגיע, לא לראות את עצמו כאיזשהו אדם מורה מעם, להתנסה חס שלום על מישהו. אבא שיבדל לחיים סיפר לי שבאחת ההזדמנויות הוא בא לשאול את סבא שאלה הלכתית, והוא ראה שסבא עונה לו ככה כלאחר יד, ברפיון, איזו תשובה כזאת ככה לא לגמרי מחייבת. אבא מנסה להעמיק איתו קצת יותר, לשאול ככה בדיוק, להתפלסף יותר על התשובה. סבא מסתכל עליו ואומר לו, אני לא נמצא בסוגיה הזאת. כיצד אתה רוצה שאני ידון איתך על זה? אני לא שם. תראו מה זה, איזו ענווה הייתה לסבא. לא לשלוף ככה תשובות, לא ככה להגיד, כי לאחר יד, הנה, אני יודע, אני אדם במעמד שלו, אדם בסדר גודל כזה, אומר, אני לא נמצא בסוגיה. מאזינים יקרים, כאן תוכניתנו באה לסיומה. יהי רצון שנזכה לקחת וליישם את הדברים הנפלאים הללו שהיו במרן. שנזכה, כפי שהזכרנו קודם לכן, להרכיב את הפאזל הנפלא הזה שנקרא הרב עובדיה, שיחד נוכל להגשים את המורשת האמיתית של מרן. אמן. התודה והברכה לצוות היקר. תודה לכל מי שהיה כאן מאחורי הקלעים, שעמל כדי שהקול שלי יגיע אליכם בצורה המיטבית. תודה רבה לכולם, שבת שלום ולהתראות.